טוב, אנחנו היום לומדים נושא מעניין שקשור לפרשתנו, פרשת וישלח, והנושא הזה קשור ליום, היום אנחנו ביום י"ד כסלו, שזה יום הנישואין של הרבי, אז נלמד מה הכוח של יום חתונה, והוא קשור לפרשת השבוע, פרשת וישלח, שפרשת וישלח לומדים את העוצמה שיש בחתונה, ונלמד גם כמה וכמה פרטים שקשורים ליום החופה, ומה המשמעות של זה, ואיך זה בא לידי ביטוי גם באופן פנימי ובמילא מעשי יום יום, גם למי שברוך השם כבר נשוי לאורך ימים ושנים טובות, אז לעניין הזה אפשר לפעול באופן תמידי. הנושא הוא כך, יש לנו בפרשת השבוע רשימה של המשפחה של עשיו, מופיע אצלנו בפרק למדוו, מתחילתו של הפרק, נתחיל מיד ואילה תולדות עשיו. מביאים את כל הרשימה של משפחת עשיו. מיד על ההתחלה, בפסוק ג', אחרי שהתורה אמרה בפסוק ב' את שתי הנשים הראשונות שהיה לעשיו, שזאת הייתה עדה והעולבימה, או
העולבימה.
כן. אז התורה בפסוק ג' מביאה עוד אישה שהיה לעשיו. עכשיו אנחנו כבר למדנו בעצם לפני זה על אשתו של עשיו, ולמדנו מתי שבסוף פרשת תולדות, מתי שיעקב הלך לחפש אישה על פי ציווי יצחק ורבקה, שהם לא רצו שהוא ייקח אישה ממנות כנען, הוא הלך לחפש אישה לפדי נערם, ושם למדנו כבר שעשיו נהג אותו דבר, בגלל שהוא ראה שאבא שלו לא אוהב שמתחתנים עם אנשים של אותו אזור, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל. כך למדנו בסוף פרשת תולדות. שם רש"י לא התייחס שום דבר לשם שלה, כמו שבדרך כלל אין התייחסות לשמות של אנשים, למה הם נקראו כך, למה הם נקראו כך. יש בתורה, במיוחד בפרשת בראשית, שמות, עשרות שמות, ואין לנו התייחסות לשמות למה ככה. כל שם זה השם. אבל דבר אחד למדנו בסוף פרשת תולדות, שהאישה הזו קוראים לה מחלת. כשהגענו פה בפרשת וישלח, התורה מפרטת שוב את נשותיו של עשיו. היא מגיעה לאותם נשים של עשיו, היא מגיעה לאישה השלישית של עשיו שאנחנו קראנו עליה, שקראו לה מחלת. ופה מה כתוב שאיך קוראים לה? בוסמת. כתוב את בוסמת בת ישמעאל אחות נביות. אותו כינוי. ובנותיו של ישמעאל אנחנו מכירים מלפני זה, ואנחנו לא מוצאים בבנותיו של ישמעאל שיש לנו את השם הזה של בוסמת. אז מה זה הדבר הזה? רש"י מתעכב על המקום והוא שואל את השאלה. בפרשתנו, זה השיעור חיטת שאנחנו נלמד בזאת השם ביום שישי. שואל רש"י ואומר, ולעלם קורא לה מחלת. למה בסוף פרשת תולדות לאותו אישה קוראים מחלת, ופה פתאום החלפנו לה את השם? כנראה פתאום שאנחנו רואים על אותו בן אדם שם אחר, זה כבר כן אומר שיש כאן איזה משמעות לשם, זה לא סתם. אומר רש"י, מצינו באגדת מדרש ספר שמואל. יש אגדה שכתובה בספר שמואל, ג' מוחלים להם אבונותיהם. יש שלושה ש... אם הם עוברים תהליך שמיד נפרט מהו, אחד מהשלושה, יש שלושה סוגי אנשים, שגם אם יש להם אבונות, הכל נמחל. גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אישה. מי שמתגייר, מי שמקבל תפקיד שעולה לגדולה, נהיה מלך, נהיה מנהיג, נהיה נשיא וכדומה, ומי שמתחתן. כל אחד מאלה מוכלים להם על כל אבונותיהם. פותח דף חדש בחיים. מאיפה לומדים את זה? ולמד אתה מכאן, לומדים את זה מהסיפור הזה של מחלת. עשיו מתחתן עם אישה, אז אמנם אחר כך קוראים לה בוסמת, והשם שלה הוא בוסמת. למה זה מחלת שם? אומר רש"י, לכך נקראת מחלת שנמחלו עוונותיו. השם שלה, מחלת, זה בעצם לא השם שלה, זה הכינוי שלה. מה השם האמיתי שלה? בוסמת. למה בזמן החתונה קראו לה מחלת? מחלת מלשון מחילה, מחילת אבונות. ישמעאל, עשיו כביכול פתח דף חדש שנמחלו לו אבונותיו ביום החתונה. זה מה שכתוב פה ברש"י. עכשיו אנחנו ננסה קצת להבין את המושג הזה, מה זה נקרא שביום החתונה נמחלים כל העוונות וכי למה, ומה קרה, ומה העניין, מה הוא לא צריך לעשות שום דבר, מספיק שהוא מתחתן, זה כבר סוגר לו את כל מה שהיה, מתחיל חדש. אז כדי להבין את זה, נסתכל קצת ונראה שהמושג הזה לא מופיע רק ברש"י. רש"י אמנם ציטט פה, כרגע ציטטנו שלושה, שרש"י מביא, אבל הדבר הזה מופיע לפני רש"י, מופיע בגמרא, בתלמוד הירושלמי. שם אבל יש את זה בשינוי מרש"י. ונראה עוד מעט שהשינוי הזה הוא לא סתם שינוי טכני, אלא הוא שינוי מהותי. מה כתוב בתלמוד הירושלמי? שם כתוב ככה. שיש, גם שם הוא אומר שיש שלושה שנמחלים להם עוונותיהם. אבל מה השלושה שרש"י הביא? גר, העולה לגדולה, ונושא אישה. מה כתוב בתלמוד הירושלמי? אומר ככה. חכם, חתן ונשיא. שלושת אלה נמחלים להם עוונותיהם. הוא לא מזכיר גר. אבל הוא רק מסביר לנו מניין לנו ששלושת אלה הם מיוחדים, אז הוא אומר ככה. חכם, איפה אנחנו יודעים שחכם נמחלים לעוונותיו? זאת אומרת, כי כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. ומיד אחר כך כתוב, פסוק אחד אחרי זה, וכי יגור איתכם גר. זאת אומרת שהתורה מצמידה את הגר לחכם. מה הגר מוחלים לו על כל עוונותיו? אף חכם שנתמנה, חכם הכוונה, קיבל מינוי להיות חכם, מוחלים לו על כל עוונותיו. חתן, מאיפה אנחנו יודעים? זה הפסוקים שקראנו הבנו, כרגע הבנו עם הסיפור עם מוחלת ובסמלת. ונשיא, מביאים הוכחה משאול המלך, כתוב על שאול המלך, בן שנה היה, בן שנה שאול במולכו. מה פירוש בן שנה? מה, אני המלך היה בן שנה? אני שואל מה זה, אלא הוא היה נקי כמו תינוק בן שנה. כך כתוב בתלמוד הירושלמי. מה השינוי שמיד אנחנו רואים? שרש"י מביא גר, עולה לגדולה וחתן. ובגמרא לא מופיע גר. גר מופיע כמקור לעולה לגדולה, למינוי של חכם. אבל לא מופיע כאחד ברשימה של גר. נשאלת השאלה למה רש"י כן מביא גר, למרות שבגמרא, בתלמוד הירושלמי, לא כתוב גר. מה באמת הסיבה שאנחנו יכולים לחשוב למה בגמרא לא מביאים גר? אפשר להגיד הסבר פשוט. גר, אתה יודע למה מוכלים לו את כל עוונותיו? כי הוא נהיה מציאות חדשה. הוא בן אדם אחר. הוא כפשוטו בן אדם אחר. עד כדי כך שיש אפילו הלכה שבאופן עקרוני מותר לו להתחתן עם אחותו. אם הוא ואחותו, שתיהם גויים, התגיירו, אז הוא אדם חדש והיא אישה חדשה, אין להם קשר. זה שבפועל לא עושים את זה, זה בגלל תקנת חכמים, אבל מבחינת העיקרון מותר. זאת אומרת שהוא אדם, זה לא נקרא שנמחלו לו עוונותיו, והוא לא דומה לדוגמאות הקודמים. דוגמאות הקודמים פירושו הוא אדם, הוא אותו אדם. רק היה לו אתמול עוונות, ועכשיו הוא נמשר אותו אדם נקי, בלי עוונות. גר זה תחום אחר, זה מושג אחר. זה הסיבה למה בגמרא, בתלמוד הירושלמי, לא מביאים את הגר ברשימה. נו, אז למה רש"י כן מביא את הגר ברשימה? רש"י רואה את התלמוד הירושלמי, והוא למרות זאת מחליט להביא גר כאחד מהדוגמאות, מה? לא סתם. אז אפשר להגיד הסבר, והוא בעצם יהיה בסיס לנקודה שנדבר עליה. רש"י רוצה לרמז לנו, אל תחשוב שמספיק להתחתן כדי למחול עוונות. בתלמוד הירושלמי אפשר להבין שמספיק להתחתן כדי למחול עוונות. רש"י אומר לא, זה לא מספיק. רש"י אומר, אני מביא לך קבוצה של שלושה שתבין שהם צריכים להיות דומים זה לזה. גר, זה פעולה חיצונית טכנית, או שזה פעולה נפשית של אדם שמחליט לעזוב דרך אחת ולהתחיל דרך חדשה בחיים. הרי ברור שגר זה פעולה שהוא עכשיו מחליט להתחיל דרך חדשה בחיים. כל מה שהוא ידע עד היום, כל מה שהוא היה רגיל עד היום, כל מה שהוא למד עד היום, הוא מוחק הכל, חוזר בתשובה מכל מעשיו הקודמים, ומתחיל דרך באמת חדשה בחיים. אומר רש"י, גר וחתן הם דומים. אל תחשוב שחתן מספיק שהוא מתחתן שנמחלים לעוונותיו. הוא צריך להיות באותו סטטוס כמו גר. זאת אומרת, חתן מוכנים לעוונותיו, אבל בתנאי. מה התנאי? שהוא גם צריך לחזור בתשובה. לפי המדרש, ולפי הגמרא בתלמוד הירושלמי, שלא מכניסים גר ברשימה עצמה, אלא מביאים לך מי שעלה לגדולה, ומי שנשא אישה, ולא מכניסים לך את הגר בתוך הרשימה, מה סובר את הגמרא, מה סובר התלמוד הירושלמי? שמספיק להתחתן בשביל שהעוונות יימחלו. זאת אומרת, יש לנו כאן שתי, באמת שתי גישות, מה כוח של חתונה. האם כוח של חתונה הוא מספיק בעצם האקט של החתונה כדי ליצור מצב של מחילת עוונות, או שחייבים ללוות את החתונה עם עוד עניין חשוב מאוד לשיטת רש"י, לחזור בתשובה. בואו נראה שיש לנו כאן דעה שלישית.
בחתונה יש תשובה,
אנשים
צמים.
יפה, עוד מעט נדבר על זה. אתה העלית נקודה מצוינת שמיד נדבר על זה. אבל לפני שנגיע לנקודה של הצום, חשוב להזכיר שיש עוד לשון במדרש שלישי, וחשוב לי להביא את שלושתם, כי אנחנו נראה עוד מעט שיש כאן באמת שלוש אופנים איך להתייחס לחתונה. כרגע יש לנו שתיים. או אופן אחד, עצם החתונה, אפילו בלי תשובה, זה כבר גורם לכפרה ומחילת עוונות. או אופן שני, ממש בקצה השני, חייב להיות ממש חזרה בתשובה. יש אופן שלישי, יש ביטוי באיזה מדרש שאומר, אתה יודע למה עשיו נמחלו לו עוונותיו ביום החתונה שלו? הלשון במדרש הוא כך, נתן דעתו להתגייר. מה זה נקרא נתן דעתו להתגייר? הוא היה לו איזשהו מחשבה, לא שבפועל הוא לא עמד בזה. בפועל הוא לא שינה את מעשיו. איך רש"י אומר שהוא, גם בפסוק, זה שהוא לקח את מחלת, זה לא שלא היה לו אישה וילדים, רק בגלל שאבא אמר שזה ייראה כאילו צדיק גדול, אז הוא עשה את הפעולה הזו. זאת אומרת, זה לא באמת שינוי דרסטי של המנהגה שלו, אלא זה איזה כיוון, אתה יודע מה, בוא נתחיל איזה משהו, בוא נעשה איזה, זה ככה כיוון כללי כזה.
בכל אופן, התורה כן התייחסה.
יפה, אז זה באמת עכשיו יוצא עם כך שיש לנו שלוש אופנים, מה נדרש מחתן. זה ברור לנו שחתן כתוב מחלת נמחלים עוונותיו. השאלה היא מדוע. אופן אחד, וזה האופן שמופיע בגמרא בתלמוד הירושלמי, אתה יודע למה? כי הוא התחתן, מספיק להתחתן בשביל שימחלו עוונותיו. אופן שני, וזה המדרש שציטטתי אותו רק כרגע, לא מספיק להתחתן, מספיק להתחתן ולהחליט לפחות באופן כללי שיום החתונה הבא אנחנו מתחילים משהו חדש, ואיזו החלטה, איזו פנייה חדשה ככה, לפחות איזו כללות של גישה חדשה לחיים, זה לפחות צריך שיהיה.
לפי המדרש, למה אתה לא מתייחס גם לגדולה? אם אתה מתייחס לגר, זה צריך להיות קשור לעניין...
כי זה לא הנושא שלנו כיום.
אם אתה מכניס את הגר כחלק מרכיב מהרשימה...
אבל אתה צודק, שאלה טובה, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על העניין הזה. אנחנו כרגע מדברים על העולה לגדולה, זה הנושא שלנו כיום. מה יהיה עם האחרים? בוא נתמקד. כי הבאתי את שלושתם, אבל בוא נתמקד בנושא הזה של ה... הנושא... אז אם כך נסכם, נתחיל עוד פעם. יש לנו פה את ה... אז אם כך, יש לנו פה את שלושה דברים. יש לנו אופן אחד שחתונה מספיקה בשביל לחזור בתשובה. יש לנו אופן שני, שמה זה האופן השני? שצריך לפחות איזושהי גישה כללית, איזו החלטה כללית. יש לנו אופן שלישי. מה זה האופן השלישי? כמו שככה מובן מדעתו של רש"י, אתה מתחתן, אתה רוצה שימחלו לך עוונותיך, תחזור בתשובה ממש. ממש כמו גר. אם תחזור בתשובה ממש, אז אנחנו יכולים לפתוח לך דף חדש בחיים. אילו שלושת האופנים שהבאנו. כדי להבין את שלושת האופנים באופן יותר מהותי, אז בואו נראה דבר מעניין. הזכרת קודם את הנושא של צום ביום חתונה. נראה עד כמה בצורה מעניינת הצום של יום החתונה קשור לאותם שלושה דעות שכרגע הזכרנו. שלוש דעות ואופנים מה כוחה של חתונה? מה הסיבה שצמים חתן וקלה ביום החתונה שלהם? מצאנו במקורות שלוש סיבות למה חתן וקלה צמים ביום החתונה. שלוש סיבות שונות לחלוטין, עוד מעט נראה את ההבדל ביניהם. סיבה אחת אומרת, אתה יודע למה חתן וקלה צמים? כי חתן וקלה, יום החתונה שלהם זה כמו יום כיפור בשבילם. זה יום כיפור אישי שלהם. זה יום סליחה ומכילה על האבונות. וביום כיפור, שנמחלים אבונותיו של אדם, צמים. אז חתן וקלה מרגישים ממש יום כיפור, והם צמים, זה היה מיוחד, זה ממש יום מיוחד. אנחנו יודעים גם שביום חתונה, חתן וקלה אומרים את כל הוידוי בתפילת מנחה של יום החתונה, כל רשימת הלכת, זה כמו יום כיפור. זה סיבה אחת שכתוב למה צמים. סיבה אחרת אומרת, בכלל סיבה אחרת לגמרי. הרי בערב החתן צריך לקדש את הקלה. את הבת, להגיד לה, הרי את מקודשת לי וכו'. אנחנו צריכים שהוא יהיה ביישוב דת, שידע מה הוא עושה, שידע מה קורה איתו, שהכל יהיה באופן מוחלט, כי הרי זה משהו מאוד רציני, זה ליצור ברית נישואים, זה נוגע לכל הדורות שבאים לאחר מכן. אם ניתן להם חופשי לאכול ולשתות, אז זה יאכל יותר, זה יאכל פחות, זה ישתה קצת משקה וזה קצת יהיה שיקור. מי יודע, זה יבוא לחתונה מרוב שמחה, הוא יהיה כבר לגמרי מבולבל, וזה יבוא ככה, וזה יבוא ככה, זה יקבל הבטן מרוב האוכל שהוא אכל. לא יצלילו דעת בעת הקידושים. וצריך שיצלילו דעת. אמרו, ביום הזה אל תאכל כלום. אם לא תאכל, אנחנו בטוחים שלא יהיה לך מצב של
שקרות חושים.
שקרות. תדע מה אתה עושה. זה סיבה שנייה שכתוב. סיבה שלישית, כתוב סיבה מעניינת. ידוע שזה הנהגה לא של כל אחד, אבל חסידים, כתוב והלשון הוא חסידים הראשונים, אבל ככה נוהגים גם חסידים האחרונים, שכשמגיעה מצווה חשובה,
חנה.
לפני שמקיימים את המצווה, לא אוכלים. בבוקר של יום ראשון של סוכות, מנענעים בלולב, נוהגים חסידים שעד שאתה לא מנענע בלולב, אתה לא טועים כלום. תיגש, אתה לא מתיישב לאכול. מגיע ראש השנה, תקיעת שופר, עד שאתה לא שומע שופר, אתה לא טועם. יש כזה מנהג. לא כולם נוהגים ככה, וזה לא חובה. כתוב דלשון חסידים הראשונים, אמרתי חסידים האחרונים כי ידוע אצל חסידים שככה נוהגים. אז בעניין הזה שמגיע יום חתונה, זה מצווה כל כך חשובה, העניין הזה של החתונה. אז כאן נהגו ישראל שעד שהוא לא מקיים את המצווה, שהוא מקדש את האישה, הוא לא טועם כלום. הוא ניגש למצווה החשובה כמו כל מצווה חשובה של לולב או שופר וכדומה. זה שלוש דעות, שלוש סיבות למה חתן וקלה צמים ביום החתונה. עכשיו נראה מה יהיה ההבדל ביניהם. זה סתם אוסף של שלוש דעות, יש הבדל מעניין ביניהם. מה יהיה למשל אם החתונה הייתה לפני השקיעה? נגיד השקיעה היום ב-4 וחצי, החתונה הייתה ב-3 בצהריים. כבר קידש אותה ב-3 בצהריים. אז אם נגיד שהסיבה היא בגלל שצריך להיות צלול, כבר צלול, יכול לאכול. אם נגיד שהסיבה היא בגלל שלא אוכלים עד שלא מקיימים מצווה חשובה, הוא כבר קיים. אבל אם נגיד שזה בגלל שזה יום כיפור שלהם, יום כיפור זה יום שלם, צריך לצום עד סוף היום. או עכשיו בוא נגיד להפך. בוא נגיד שהחופה הייתה ב-10 בלילה, והשקיעה הייתה ב-6. היום נגמר ב-6, והחופה הייתה ב-10 בלילה. אם נגיד שהסיבה של הצום זה בגלל שזה יום כיפור, אז בשקיעה נגמר היום, הוא יכול לאכול. אבל אם נגיד שזה בגלל שהוא צריך להיות צלול, והוא צריך לגשת למצווה, אז חכה עד 10 בלילה. זאת אומרת, יוצאים אפילו הבדלים בין הטעמים. בפועל נוהגים שלא אוכלים עד הזה, כי לוקחים את כל הסיבה.
כל החוכמות.
עכשיו, נראה דבר מעניין, ששלושת הטעמים הללו קשורים בצורה מעניינת לשלושת הדעות שאמרנו בתחילת הדברים. מה העוצמה של חתונה? אמרנו שלוש דעות, האם חתונה מוכלת, גם עצם הדבר חתונה זה מוכל, או צריך שיהיה לפחות קבלה כללית של החלטה לשנות דרך, או כמו שרשי אמר ממש צריך תשובה. אבל לפני שנראה, נקשר את החוט בין שלושת הדעות למה צמים לשלושת הדעות, מה העצמה של חתונה, בוא נראה, ככה ניקח, זה לא יהיה ממש הצידה, זה עוד דוגמה מעניינת, מה קורה ביום כיפור? הרי סופו של דבר דימינו את החתונה ליום כיפור, בוא נראה מה קורה ביום כיפור. ביום כיפור ידוע, כל יהודי יודע שיום כיפור מחפר. יש לשון בגמרא, עיצומו של יום מחפר. עצם הדבר נכנסת ליום, זה יום כזה עם עוצמה, והוא מחפר. יש מחלוקת בגמרא. האם עיצומו של יום מחפר, גם אם לא חזרת בתשובה? פשוט עברת את המחבסה הזה של היום, יצאת נקי. או שעיצומו של יום מחפר עם התשובה. אם אתה חוזר בתשובה, אז היום הזה מחפר, אבל אם לא, לא. ויש דעה שלישית, וזה מדויק מלשונו של הרמב״ם, שעיצומו של יום מחפר לשווים. הוא מדייק, הוא לא אומר עם התשובה, אלא לשווים. מה ההבדל? אם אומרים לתשובה, צריך להיות תשובה מוחלטת. לשווים זה מספיק שיש לך תנועת נפש. לפחות אני יודע שיום כיפור צריך להשתנות, זה כבר מספיק. אבל לפחות שיהיה לך את המחשבה הזו. יוצא עם כך שביום כיפור יש לנו שלוש אופנים, שלוש דעות, מתי יום כיפור מחפר? האם יום כיפור מחפר? כמו שאומרים, anyway, מה שיהיה, לא משנה, עברת את היום, זה מחפר. בחתונה מצאנו גם דעה כזאת.
החופה.
האם החופה מחפרת בלי כלום? דעה שנייה אומרת, לא, יום כיפור מחפר עם התשובה. גם בחופה מצאנו אותו דעה. כמו שרשי טוען, יום חתונה מחפרת, אבל בתנאי שיש כאן גם תשובה. או שיש דעה שלישית. כמו שמצאנו שיש במדרש לגבי חתונה, מספיק שלפחות יהיה לך איזה כיוון כללי, תנועה, גם ביום כיפור מצאנו דומה לכך, שכתוב שיום כיפור מחפר
לשווים.
זה מתאים ממש לשלושת הדעות למה צמים ביום חתונה. למה זה מתאים לאותם שלושה דעות בצורה מעניינת. אם נגיד, מה עם שלושת הדעות? בוא נעבור עליהן. יש דעה שאומרת שמה, שלמה צמים? רק שיהיה לך מה?
צלילות דעת.
במילים אחרות, הצום לא קשור בכלל לכפרה של כלום. אין לזה שום קשר לכפרה, אין לזה שום קשר ליום כיפור. שום דבר. בעצם היית יכול לאכול ולשתות מצד העוצמה של החתונה, תאכל ותשתה מה שאתה רוצה. יש איזו סיבה אחרת, פשוט צריך שיהיה צלול, אז אל תאכל. לפי הדעה הזו, מה יוצא? עיצומו של יום, עצם החתונה מחפרת, אין קשר בין הצום שלך למצווה, לעוצמה של הכפרה. מספיק שעברת את היום, הצום הוא משהו צדדי לחלוטין. לפי הדעה שאומרת שהצום הוא בגלל שלפני מצווה חשובה, צריך שיהיה קצת רצינות. מה יוצא לפי זה?
שווים.
שנדרש ממך לא ממש תשובה, אבל לפחות
תנועה
כזו, השתדלות, שתדע, אתה מתחיל דף חדש בחיים, לפחות שיהיה לך איזה כיוון כללי. לפי הדעה שאומרת שהסיבה למה צמים, כי זה ממש יום כיפור, זה יום כיפור, זה יום כיפור שלך, אתה צריך לחזור בתשובה ולכן צמים, אז זה מתאים לפי הדעה הזו, שאומרת שחתונה לבד לא מספיקה בשביל לחפר, צריך חתונה עם תשובה ממש. אז יוצא בצורה מעניינת ששלושת הדעות, יש לנו אותם עם שלושת הסיבות למה צמים, זה מתאים עם שלושת הגישות מה קורה ביום כיפור, וזה משתלב בצורה מעניינת. עכשיו נחזור לפרשת השבוע. כל זה, הכל טוב ויפה. מה פרוש, הכל טוב ויפה, ורעיונות נפלאים מה העוצמה של חתונה, אבל איפה התורה בחרה לגלות לנו את הסוד הזה, שחתונה יכולה לחפר על אבונות. הרי עד ישמעאל, בת ישמעאל, מחלת, זאת אומרת, עד החתונה של עשיו, היה לנו בתורה הרבה חתונות. כל מיני חתונות היו בתורה. איפה בחרה התורה בתחנה הראשונה? איפה התורה בחרה להכניס את הסוד הזה, שיום של חתונה גורם למחילת אבונות?
אצל
עשיו. למה התורה לא הביאה את זה, למשל, אצל אברהם, אבינו, אצל יצחק, או אצל יעקב? זה מובן. למה? לא היה להם חטאים, הם צדיקים. אין דוגמה אצלהם שנמחלו להם אבונותיהם, כי לא היה להם אבונות. אבל יש לנו בהיסטוריה עד עשיו כל מיני אנשים אחרים שהתחתנו. הרבה התחתנו עד אז. למה בחרו? הרבה, יש לנו רשימה בפסח ובראשית, יש לנו הרבה שהתחתנו, ונוח התחתן, הרבה התחתנו. למה בחרו אצל עשיו הראשון לכתוב את העניין הזה? אז הסבר הוא כך, שהמושג של תשובה, המושג של חזרה בתשובה וכפרה ומכילה, שייך רק אצל עם ישראל. אין אצל אומות העולם את המושג של תשובה. הם את המושג של תשובה בכלל אצל אומות העולם. יש להם חרטה, יש להם דברים אחרים, אבל תשובה במובן של עם ישראל, שמה זה תשובה? הופך אותך לאדם אחר, מציאות חדשה, לא אותו אחד שהיה קודם. משנה מהות, זה יש רק אצל עם ישראל. הייתי שאלו אותי, עשיו הוא לא מעם ישראל? ידוע שיש הבדל בין עשיו לישמעאל. ישמעאל הוא הבן של הגר. ישמעאל נקרא גוי. ישמעאלי. עשיו, איזה הגדרה יש לו בתורה? הוא נקרא יהודי ישראל מומר. אבל הוא ישראל. הוא הבן של רבקה. הוא נולד לאמא ממותינו הקדושות. הוא בן של רבקה ויצחק. הוא לא כמו ישמעאל שנולד להגר. אנחנו מסתכלים הרי אחרי האמא. האמא של עשיו היא רבקה. בדיוק כמו האמא של יעקב. אם כך הוא נקרא ישראל, רק מה? לצערנו, ישראל מומר. ישראל שנולד מאותו תאום של יעקב, שאמיר את דתו ועזב.
זה הנוצרים או זה?
אבל זה הגדרה של ישראל מומר. ומכיוון שכך, הוא הדוגמה הראשונה שיש לנו בתורה, של אחד שנקרא ישראל, שיש לו אבונות, שהוא התחתן. זה ההזדמנות הראשונה שיש לנו בתורה לתת לנו את הסוד הזה
של תשובה
ביום חתונה. מה יום חתונה עושה? עכשיו יש לנו שלוש דעות, מה באמת קרה לעשיו ביום הזה? האם הוא בכלל לא עשה כלום? או האם לפחות רצה? או האם באמת חזר בתשובה? זה מתאים לשלושת הדעות שהבאנו. זה אם כך העניין הזה של עשיו. וזה הסיבה למה התורה נתנה את זה דווקא בעשיו את הסוד הזה. יש כאן אבל עוד עניין. ואת העוד העניין צריך בשביל זה לראות את העניין קצת בפנימיות הדברים. מה התכלית של חתונה? מה המטרה שמתחתנים? התכלית של חתונה, מה היא? שיהיה בעזרת השם
דור
הבא. פרו ובו ומילאו את הארץ. זה המצווה. זה כל המצווה של החתונה. אחת הסיבות, הרי להתחתן זה מצווה. ואנחנו יודעים שבדרך כלל, על כל מצווה שמקיימים, אומרים ברכה לפני זה. מברכים, שקדשנו למצוותיו וציוונו להניח תפילין, לקבוע מזוזה, לשמוע שכל שופר, יש מצווה שצריך לברך. למה אין ברכה שמברכים, החתן היה צריך לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שקדשנו למצוותיו וציוונו לקדש את האישה. היה צריך להיות ברכה כזו. למה הוא לא מברך ברכה כזו? מה? הרב מקדש, אבל למה לא תקנו לברך באירוסין את הברכה הזו? אז כתוב, הראש אומר שהמצווה היא לא הקידושין. מה היה המצווה? לידת הילדים, שהוא יוליד ילדים, פריה ורביה. מתי הוא מקיים את המצווה? שיוולדו ילדים. אז הוא לא יכול עכשיו לברך, כי עכשיו זה רק התחלה, זה כמו אחד שמתחיל לעשות סוכה. הוא מתחיל להעמיד את הקרשים, מתחיל להעמיד את ה...
כתוב שהוא לא הולד ילדים, הוא לא קיים פה...
עדיין המצווה לא הושלמה. אז כמו אדם שבונה... מה? אז הוא לא מברך, כי יש תנאים אחרים שבגלל זה אי אפשר לברך. אבל בפועל, זה אחד הסיבות. למה אני מביא את זה? כי מטרה של נישואים זה בשביל שיהיה פרובו, שיהיה ילדים. אם כך יוצא... דבר מאוד מעניין. מה הקשר בין חכם שעולה לגדולה, נשיא וחתן, שמוכלים להם על כל עבודותיהם? מה הקשר? שלושתם מקיימים פרו ורבו. יש פרו ורבו בגשמיות, יש פרו ורבו ברוחניות. כמו שיש פתגם של הרבי הקודם, שאומר המצווה הראשונה בתורה, מה היא? פרו ורבו. חסיד צריך לדעת שמוטל עליו מצווה ראשונה פרו ורבו לעשות תמיד עוד חסיד. לעשות עוד יהודי, ללמד עוד תלמיד, לקרב עוד יהודי, למשוך עוד אחד פנימה, זה מצוות פרו ורבו ברוחניות, כמו שיש פרו ורבו בגשמיות. חכם שעלה לגדולה, נשיא וחתן, שלושתם פועלים בעניין הזה של פרו ורבו. ומזה הרבי אומר דבר נפלא, ש שכאן במצווה הזו רואים עידוד לא רגיל לכל אחד שמתעסק בהפצת היהדות. כל אחד שפועל במבצעים שהרב ביקש לעשות. כל אחד שיוצא לשליחות של הרב. כל אחד שפועל במצוות פרו ורבו לקרב עוד אחד ולמשוך עוד אחד, יש לו מתנה. מוחלים לו על כל עוונותיו. יש לו עוצמה שאם אתה פועל על עוד אחד, אתה עולה לגדולה. מה פרוש אתה עולה לגדולה? ביחס לאותו אחד שלא יודע, ואתה כן יודע, אז אתה ביחס אליו, עלית לגדולה, אתה גדול מעליו, אבל המטרה שלך היא בשביל לקרב אותו, למשוך אותו וליצור עוד אחד. יבוא מישהו ויגיד, אבל מה, אני לא שייך לזה, מה אני יכול לפעול על עוד יהודי? אני לא רב כזה גדול, ואני לא כזה חכם גדול, ועוד לא יודע כלום. אומרים לו, שים לב איפה התורה בחרה לכתוב, שמי שמתעסק בפרו ורבו, מוכלים לו את כל הבנותיו. אצל עשיו. גם אם תעמיד את עצמך בדיוטה שאתה לא שווה כלום, הרי אתה לא פחות מעשיו, חלילה, כן? זאת אומרת, גם אם אדם נמצא במצב חס ושלום, בשפל המצב, חס ושלום, שאפשר לתת לו איזושהי השוואה לעשיו, אבל אם אתה יכול לקיים עכשיו, בסיטואציה שהקדוש ברוך הוא זימן לך בהשגחה הפרטית, לקרב עוד יהודי ולפעול עליו, לא משנה במה. אתה לא יודע מה, איפה נכשלת ומה אתה ירוד. אבל יש לך אפשרות עכשיו לקרב עוד יהודי, לפעול עליו שיגיד ברכה לצמי כוס שתייה, או שיניח תפילין, או שיעשה מזוזה בבית, או שיגיד פסוק של תורה, לא משנה מה. אתה השליח לפעול עליו כרגע, בעניין הזה אתה קיימת כמו אומנם חלילה עשיו הרשע, אבל קיימת מצוות פרו ורבו שקירבת עוד יהודי, מוכלים לו על כל עוונותיו. זאת אומרת, אתה מתרומם למצב חדש. התחלת תהליך חדש בחיים, ולפי דעה מסוימת אפילו בלי תנועה של תשובה, בלי כלום. עצם הפעולה הזו מספקת כדי להכניס אותך לסיטואציה חדשה. וזה, פה רואים, אז אם אנחנו יודעים את הסוד הזה, מה העוצמה של לקרב עוד יהודי, כל קירוב של עוד יהודי, זה מתנה גדולה מאוד, זה מרומם את האדם לעוצמה כל כך גבוהה. וזה העוצמה, זה העניין הגדול שיום יום החתונה, שידוע שיום החתונה האמיתית של עם ישראל והקדוש ברוך הוא, הרי דב שלמה המלך משווה את עם ישראל והקדוש ברוך הוא לחתן וקלה. והניסויים האמיתיים שיש בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא זה הגאולה. כי כתוב שעד הגאולה זה ירוסין. בזמן הירוסין, אז כבר הבעל והאישה קשורים זה לזה, הם לא יכולים להתנתק, זה ירוסין. אבל עדיין אין את הניסויים. הניסויים זה יהיה, כמו שהנביא הושע אומר, יש פסוק אצל הנביא הושע, שמדבר על הגאולה, זה אומר, והיה ביום ההוא נאום השם, תיקרי אישי. זאת אומרת, האישי, מלשון אישות, הקשר הפנימי בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, זה בגאולה. כל יהודי שמקרב עוד יהודי, אפילו בדברים קטנים, הוא מקרב את הניסויים האמיתיים שיהיה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שאז בוודאי יהיה מחילת האבונות האמיתית, הניקיון המוחלט של כל העולם, לא רק של הפרט, אלא גם של הכלל, ואנחנו היום, כמו שהתחלנו, נמצאים ביום גדול, שזה יום הניסויים של הרבי, י' כסלו, זה יום החתונה של הרבי, אז זה יום גדול מאוד לכלל החסידים, זה יום גדול מאוד שאנחנו רואים פה את העוצמה הזו, שביום הזה הרבי בוודאי מרומם את כולנו, והוא נתן לנו את היכולת הזו לפעול בעניין הזה של פרו ורבו, לקרב הרבה הרבה יהודים, כולנו, אנחנו הבנים של הרבי בעניין הזה, וכולנו פועלים הלאה בשליחות של הרבי לקרב עוד ועוד יהודים ולפעול את העניין הזה כמו שנאמרנו.